הפסוק של היום הוא ממש בהמשך של הפסוק הקודם, אנחנו בפסוק י', כי אם יפלו, אם יפולו, האחד יקים את חברו, ואי לא זה ואוי לא, זה אוי ואבוי, אין כזה מילה בתנך, זה לא ואי לו, זה ואי לא, זה אוי לא, אם לא יעשה ככה, אוי ואבוי מה שיקרה, האחד שיפול ואין שני להקימו. המשמעות הפשוטה ברורה, שכששניים נופלים, אחד יכול לעזור לחבר שלו לקום. כשאחד נופל, אז אין מי שיעזור לו. אבל אני רוצה שתשימו לב למשמעות. כי אם ייפולו, שניהם ייפולו. אם שניהם ייפלו, איך הם ירימו אחד את השני? שניהם נפלו. זה מה שנקרא פשוטו של מקרא. יש מהפרשנים שלמדו, אם יפולו, זה לא ששניהם נופלים. אם אחד מהם נפל, הוא ירים את השני. אבל זה לא מתאים כל כך עם הלשון. אנחנו אמונים על פשוטו של מקרא, זה לא כל כך מתאים עם הלשון. המשמעות היא ששניהם יפלו. לפי הפירוש של רבינו הספורנו, הוא אומר שמדובר פה בשניים שנפלו, למשל כלכלית, למשל, אבל לא מאותו סיבה, לא מאותה סיבה, וגם לא באותו זמן, משהו כזה, ככה הוא נותן את המשמעות. הוא מדבר גם על לימודים, על חומר לימודים, אז הוא אומר שיש מה שאתה יודע ושכחת עכשיו, ויש מה שהשני יודע והוא שכח, אבל זה אף פעם לא אותו דבר באותו זמן, אז כל אחד, כמו שאומרים, מחזק את השני בדבר שבו הוא חלש. אבל עדיין, אם זו המשמעות, לא מתאים, אני עושה קודם כל מבחינה דקדוקית לסגור את העניין, אם זה המשמעות מבחינה דקדוקית, זה לא כל כך מסתדר, אז אחד נפל, באותו זמן שהאחד נפל, השני לא נפל. אז גם היה צריך לצוב אם יפול, לא אם יפלו. אני משתמש כאן בפרשנות של בעל חידושי הרים מגור. יש פה בתל אביב גם כאן איזה רחוב שכנראה קרוי על שמו כנראה. מעגלי הרים או חידושי הרים משהו. הנקודה פה זה שבחידושי הרים אומר כזה דבר. הוא אומר כשאחד נפל, אז אם השני אוהב אותו באמת, אז הוא מפיל את עצמו גם כן כדי לעזור לו להתרומם. אם יפולו, לפי המשמעות שלו, זה ששניים נפלו. אבל הם לא נפלו מאותו סיבה. אחד נתקל ונפל, ואחד הוריד את עצמו. הוריד את עצמו כדי למשות את השני. אנחנו נעצר כאן בפרשנות הזאת, אף על פי שיש הרבה מה לדבר, ונתייחס לגופם של דברים. אנחנו רוצים להתייחס לצד הרוחני החסידי של העניין, של הפסוק הזה. והנקודה הראשונה שאני רוצה להתייחס אליה, זה שהנושא של אחד ושניים זה לא אחד ושניים פיזי בלבד. אלא המושג אחד הוא תמיד מושג של עולם התוהו, כי בעולם התוהו כל אחד לאחד, כל אחד לבד, כל אחד בדד, עולם הנקודים, עולם של פרט, כל פרט הוא בפני עצמו. ושניים נקרא עולם התיקון, עולם של שיתוף פעולה, של הרמוניה, של אחווה והדדיות. אז אנחנו נתייחס עכשיו לפרשנות הזאת, כשיש אחד, לפי המשמעות הזאת יכול להיות שיש פה מלא אנשים, אבל כשכל אחד הוא בפני עצמו, זה נקרא שאחד לא מרים את השני, ושניים זה אומנם שניים, אבל זה שניים שהם בחיבור עמוק יותר, ועל הנקודה הזאת זה השלב הראשון שאני רוצה להתייחס. בעלי החיים, בחיים האישיים שלהם, בעלי החיים, יש קשר של זכר ונקבה. הקשר שלהם הוא קשר בשביל דבר שלישי. זאת אומרת, עדיין לא קם מישהו שטען שקיימת זוגיות אצל בעלי החיים ללא קשר לילודה. זאת אומרת, הקשר ביניהם, לפי הנוסחה הפילוסופית, הוא בשביל משהו שלישי. זה לא קשר שהוא מטרה, הוא קשר שהוא אמצעי למשהו. יכול להיות שהוא קשר חזק בגלל האמצעי, אבל הוא קשר שהוא אמצעי. הסדר של בעלי החיים, היסוד שלהם הוא יסוד של עולם התוהו, השורש שלהם זה עולם התוהו, וזו אחת הסיבות שהרבי דיבר על הסתכלות בבעלי חיים שאינם תיאורים, לא, שילדים קטנים יותר מדי לא הסתכלו, אני לא הולך להרחיב בזה, אני רק רוצה להקשר את זה עם נושא של עולם התוהו. עולם התוהו זה עולם של בלבול. ברגע שבעל החיים יונק, כיוון שהוא יונק מעולם התוהו, זה לא שיש לו אשמה בזה, יכול להיות שזה מעלה אפילו, כי עולם התור הוא גבוה מעולם התיקון. אבל כאשר אנחנו מתחברים יותר מדי להסתכלות חזקה, כמו שילדים קטנים יודעים להסתכל להסתכלות חזקה, זה גורם באיזשהו מקום לנפש להיות נפש קצת מבולבלת, קצת חסרת סדר, ואת זה הוא רצה למנוע. כל היסוד הזה הוא יסוד של האחדות, לא האחדות מלשון איחוד, אלא פרטנות, שכל אחד חי לכשעצמו, ואין שם חיבור, אין שם חיבור פנימי, אין שם חיבור של זוג בצורה מושלמת, בצורה עמוקה, בצורה שיש ביניהם קשר גם ללא מטרה שלישית ביניהם. אדם הראשון, בגן עדן, הקשר שהיה לו עם חווה, זה היה קשר למען מטרה, נדבר לפני שהוא יצא מהגן. לא היה ביניהם קשר מעבר לאיזושהי פעולה שלישית, לעובדה, לשומרה, היא עוזרת לו, הוא עוזר לה, הם צריכים להביא ביחד ילדים, זה היה סוג הקשר ביניהם, וזה בא לידי ביטוי בפסוק, שהאדם הראשון כשהוא חטא, ואיש הכנעה אותו לאכול מהעץ, והוא אכל, והוא אומר לקדוש ברוך הוא, האישה אשר נתת עמדי, היא שכנעה אותי ובגללה אני אכלתי. מה הבעיה בזה? כאילו, מה אתה טוען כאן? אז המפרשים שמפרשים את העניין על פי הסוד מסבירים שהייתה לו איזושהי טענה שהסיבה הפנימית, העמוקה, שעבר דרכה דבר כזה, מפני שהחיבור בינינו, הקשר בינינו הוא קשר טכני, קשר מעשי, קשר חיצוני. ומכיוון שהקשר בינינו הוא קשר חיצוני בלבד, אז קרה שהיא כאילו מעבירה לי איזשהו עניין, מעבירה לי איזשהו תפוח או איזשהו מסר, ואני נופל בו. אילו הקשר היה קשר פנימי ועמוק, לא היה יכול להיווצר דבר כזה. והקדוש ברוך הוא קיבל את הטענה של אדם הראשון, והוא אמר שבאמת האחדות בין האיש ובין האישה צריכה להיות אחדות, לא של אחדות מעשית של עולם התוהו, שאני מסביר למה היא נקראת אחדות של עולם התוהו, מפני שבעצם אין הרמוניה בינינו לכשעצמנו. אנחנו לא באנו להשלים אחד את השני, אלא באנו להשלים את בריאתו של הקדוש ברוך הוא. זאת אומרת, אנחנו שנינו מושלמים, אלא שאנחנו צריכים לתקן משהו שלישי, שהדבר הזה הוא נכון גם היום. אבל היום יש משהו של חיבור בין שני האנשים הללו, שיש להם איזשהו תיקון אישי שהם צריכים לעשות בנוסף לזה שהם צריכים לתקן משהו בעולם. ואילו בעבר זה לא היה ככה. כל הקשר בין האיש לאישה זה לא היה הקשר שהם צריכים להשלים אחד את השני, אלא שהם צריכים ביחד לעשות משהו שלישי. זה היה ההבדל בין במציאות כמו שהיא הייתה בגן עדן, כמו המציאות שנוצרה אחרי גן עדן, שהיא באה לידי ביטוי מאוד מאוד חד, כאשר הקדוש ברוך הוא אומר לאברהם אבינו, כל אשר תאמר אליך שרה שמע בקולה. משום שבזמן שהאדם הראשון היה בגן עדן, לעולם הוא לא היה אומר לו, כל אשר תאמר אליך חווה שמע בקולה. הנה הוא שמע בקולה ותראה מה שקרה. זה מכיוון שלא היה ביניהם איזשהו צורך בחיבור מסוים, ולכן היה יכול להיות מצב שהיא כאילו מרעילה אותו. כאילו הוא עושה משהו לא מכוון, אבל זה יצא ככה. אבל כאשר שני בני אדם צריכים ליצור איזשהו משהו ולהשלים אחד את השני, אז גם מהבחינה הנשמתית זה ככה, לא רק מהבחינה הגופנית, וכיוון שכך יש איזושהי שמירה מיוחדת שלא ייווצר מצב שהוא בעייתי, מצב כזה שהוא יוצר איזשהו כישלון, יוצר איזשהו דבר שלא תכננו אותו, שאנחנו לא מעוניינים בו. ביסוד שאני אמרתי עכשיו, זה גם אחרי שהם נפרדו, והם היו זוג, הזוג הראשון בעולם, הם אחרי הכל, אני מבקש סליחה מאדם ומחווה, הם היו זוג כזוג בעלי החיים שהיו בגן. זאת אומרת, נכון, הם היו עם אינטליגנציה גבוהה, אבל הקשר ביניהם היה קשר כמו של בעלי החיים. מהו הקשר היסודי של בעלי החיים? למען משהו, למען מטרה, אבל ביניהם לא היה קשר. העניין שרצו, מה שרצה הקדוש, לפעול איזשהו משהו עם זה, אני רוצה לפעול איזשהו עילוי על ידי זה, בשביל מה אני מכניס, אז אילה זה כמו ניסיון, בשביל מה אני מעלה אותך, מה אני מכניס אותך לזה? אני מכניס אותך כי אני רוצה להגיע איתך לאיזשהן דרגות גבוהות יותר. התיקון של העולם לא היה קורה כאשר אנחנו נמצאים בתוך גן עדן, ולכן קשה מאוד להבין אם אומרים שהתורה ניתנה 2,000 שנה קודם שנברא העולם, אז איזה תורה היה שם? תורה של מתן תורה ותורה של תורה של חטא העגל ועוד כל מיני דברים. אבל היינו נשארים בתוך הגן. אלא מה? שזה הכל תוכנן מראש לצורך אילוי מסוים של דירה. טבע הקדוש ברוך הוא להיות לו דירה בתחתונים. איפה התחתונים נמצאים? איפה שיש יצררה, איפה שיש קושי, איפה שיש מאמץ, אתה מגלה את הכוחות שלך. וחוץ מזה שדיברנו גם בשיעורים קודמים, אחרים, שיש גילוי הכוחות של האדם הראשון לא בא לידי ביטוי בכלל בגן עדן. נכון, הוא היה גדול וטהור וקדוש, אבל ילד קטן. זאת אומרת, לא גילה את הכוחות שלו. מתי אנחנו מגלים את הכוחות שלנו? כשיש קושי. אנחנו בני אדם. וזה מה שהתחדש בחטא עץ הדעת, שכדי לגלות את הכוחות הוא צריך להתייגע. אז אנחנו נסיים את הסוגיה הזאת של חטא עץ הדעת בזה, ונגיע למסקנה המתבקשת שאדם הראשון באיזשהו מקום, כשהוא יצא, וזו הנוסחה, אני רוצה שתחרטו אותה בראש, כשהוא יצא מגן עדן הוא נכנס אל עולם התיקון, כי תיקון זה על משהו שמקולקל, נכון? אז איפה הוא היה עד עכשיו? הוא היה בעולם התוהו. זאת אומרת, לא היה במקום של תיקון. ועוד יותר, הקשר ביניהם עד היה עוד יותר טוב, ככה מן המקראות. אז מה קרה פתאום? זה רק מוכיח את הנקודה, אז אני אומר, זה עולם של תיקון שנוצר אחר כך. מתחילים לתקן משהו שלא היה קודם. לא רק מתקנים. המלצר יצא עם שני תבניות גדולות בידיים, אחד מלא פולקה ואחד מלא שניצלים, ומישהו שם לו רגל והוא השתתח ככה והכל נפעל, והוא שעה עובד רק לאסוף ולנקות מהשמן. נו, ועכשיו? אז ניקיתי הכל. כן, אבל איפה המגשים? איפה השניצלים? לא הגיעו למקומם. העבודה הזו שאנחנו עושים היא הרבה מעבר ללכלוך, להרמת השומנים שעלו הרצפה כתוצאה מהחטא. זה איזשהו עילוי עצום שלא היה יכול לקרות קודם, וזה היתרון שיש לנו. אחרת, מה הקדוש ברוך הוא שמח בכל זה? אני לא מבין. הבאת לי בגד, טבלת אותה בתוך איזשהו סיר שומן, עטת לי אותו, עכשיו אמרת לי, נקה אותו. אני עומד כבר 5,000 שנה ומנסה לנקות אותו, עדיין לא החזרתי לך את הבגד נקי משומן, ועכשיו מה? תודה רבה, אני חזרתי לנקודת המוצא קודם. בשביל זה באנו יצאנו מגן עדן? או שיצאנו מגן עדן כדי להגיע לאיזשהו עילוי עוד יותר מה שהיה בגן עדן? אז תדעו, בלי שום ספק, שצריך להגיע לאיזשהו עילוי עוד יותר מגן עדן, זה שיהיה לכם ברור, שלא יהיו ספקות בעניין. אנחנו לא מתכוונים לחזור חזרה לגן ולאכול שם תרד. זה לא הנקודה. זה הרבה מעבר לזה. הנקודה מאוד מאוד, מה שאנחנו דיברנו עכשיו, ההרמוניה שבין אדם הראשון לאשתו לא הייתה מלאה. תיקון זה הרמוניה מוחלטת. וזה לא היה... ההרמוניה הייתה אולי מהבחינה המעשית, אבל היא לא חדרה עד פנים הנפש. וכשהוא יצא מגן עדן, אז הבאתי את הדוגמה, על אדם הראשון אני לא יכלתי לבטות את זה בפסוק מפורש, אבל על אברהם אבינו, אתה רואה את הדוגמה המעשית. אברהם בתור משפיע לא חשב שהוא צריך לקבל משהו משרה. עוד עצות ועוד עצות בעניינים רוחניים? לא שייך, היא תגיד לי איך לאכול את החביתה או איך לאכול את זה, אבל לא בנושאים האלה. זה מה שהוא חשב. אמר לו הקדוש ברוך הוא, לא. היא גדולה ממך בנביאות. זאת אומרת, יש מה, זה פה איזה חידוש. לאברהם היה איזושהי תפיסת עולם אחרת. זאת אומרת, הוא קיבל שיעור, הוא למד משהו. משום שהיא אומרת לו לסלק את ישמעאל, ואברהם לא מקבל את זה כי זה הבן שלו. והוא מתלבט, אז הקדוש ברוך הוא אומר לו, מה שאומרת לך שרה, שמה בקולה? אז רשי אומר על המקום, שהיה אברהם תפה לשרה בנביאות. אז עכשיו, למה הוא לא ידע את זה קודם? הוא היה צריך לקבל זריקה כדי לקבל, להבין את זה. הוא היה צריך לקבל הודעה מאלוקים על זה. כי הכיוון היה אחר. הנקודה ההרמונית היא הנקודה האמיתית בבריאה כולה. אבל אני נזכר שרבי נתן, תלמידו של רבי נחמן מברסלב, היה לו בר פלוגתא מאוד מאוד קשה. לרבי נחמן היה הרבה בר פלוגתא, והגדול של בהם זה הסבא משפחה. ולרבי נתן היה בר פלוגתא גדול מאוד, שזה היה אדמור מסוורן. פעם אחת הם ישרו ביניהם את ההדורים. וזה בא לידי ביטוי שאותו אדמור אמר לו, אתה יודע שהיה אחד מהתלמידי החכמים בדורות שהיה נחשב כפוסק, והפסקים שלו לא התקבלו להלכה. וזה היה בגלל שהוא קמצן. בגלל שהוא היה קמצן. אז רבי נתן עשה ככה, כאילו זה פשוט, אני יודע את זה. אז הוא אמר לו, בוא נראה מה אתה יודע. אז הוא לחש לו מי זה היה. אז הוא אמר לו, וואי, אם אתה יודע, זה כזה סוד, אז אתה צריך ללבוש בגדי משי. בגדי משי זה היה סמל של בגדים של אדמו"ר. אז הוא אמר לו, ככה בבדיחו אותה, אז גם הוא יצטרך ללבוש בגדי משי, אותו אחד. ככה בבדיחו אותה. מה זה הקמצן? מה היסוד, המושג קמצן? שהוא חי לעצמו, והוא לא בשיתוף מלא עם הזולת. ואני אמחיש למה אני מתכוון. בעלי החיים, כאשר הם נמצאים במצב של צרה, איזה רעש, איזה פחד שנופל עליהם פתאום, אז רואים שהם כולם ככה מצטופפים ונוגעים אחד בשני, זה נותן להם איזושהי תנועה של ביטחון. זה לא תנועה של ביטחון אמיתי, זה תנועה חיצונית. הם לא עוזרים באמת אחד לשני, אין להם במה לעזור, הם אפילו לא יודעים מאיפה הצרה תבוא ומה צריך לעשות בשבילה. האדם נדרש שכאשר ישנה איזושהי צרה שבאה על מישהו, שהוא ייכנס, כמו שאומרים, לראות מה אני יכול לעזור לבעיה של השני באמת. אנחנו הרבה פעמים מתנהגים כבעלי חיים כשיש איזושהי צרה. מישהו, אביו נפטר, אמו נפטרה, מודעת אבל, איתך באבלך. עכשיו אני רוצה ככה כמו ילד קטן לנסות לנתח במה אנחנו איתו באבלו, במודעה שעל הקיר. ישנם עוד כמה דברים שמפריעים לו, יכול להיות איזה שהם בעיות.